שיחת היום עם הרב אביאל חיים חורי.
שלום, ערב טוב לכל המאזינים, מאזיני רדיו קול חי. היום התחלנו שבוע שני של בין הזמנים. השבוע השני והשגרה, איך לומר, מתחילים קצת להתגעגע לשגרה. אפשר להודות על האמת. אולי לא לגמרי. הבחורים שהיו כל השנה בישיבה, שמחים קצת להריח יותר את הבית מבפנים, ללמוד בבית הכנסת ליד הבית, לטייל, להתעברר. אבל כאן יכולה לצוץ בעיה, בעיה שלא נותנים עליה את הדעת, בעיה שלא ממש חושבים עליה. כשאדם יוצא משגרה, לפעמים הוא עשוי להיות רגזן וחסר מנוחה. אדם רגיל לסדר יום שלו, אדם רגיל למה שהוא בנה במשך התקופה, יש לו סדר יום מתי הוא קם, מה הוא עושה בבוקר, מה הוא עושה בצהריים ומה הוא עושה בערב, הכל מסודר לו, הכל בנוי לו, ואדם מרגיש קצת עכשיו, בזמן שהשגרה השתנתה לו, הוא לא מרגיש בנוח איתה. אדם יוצא לפנסיה, לדוגמה. אם הוא לא בונה סדר יום בריא, אז זה באמת יכול להיות הרסני. הרסני לעצמו, הרסני למשפחה, הרסני לסביבה הקרובה ולסביבה הרחוקה. הדברים נכונים אצל אנשים מבוגרים שרגילים לסדר יום, והדברים נכונים גם כן לצעירים יותר. למרות שהצעירים לא יגדירו את זה ככה, ולא ירגישו שבאמת, מה פתאום, הפוך, אלוואי חופש כל השנה, אלוואי, זה באמירה, זה במשפט ראשון, במושכל ראשון שהם אומרים. גם אדם צעיר, גם ילד קטן, אדם צריך שגרה, ואדם אוהב שגרה, רק הוא לא מרגיש עד כמה הוא צריך את השגרה הזאת. אם לוקחים מבן אדם את הקביעות שלו, החיישנים הפנימיים שיש לבן אדם, הרדארים הפנימיים, פתאום מתחילים לשדר לך על תדר, הלכתי לאיבוד, תמצאו אותי, אני לא, איפה? ככה זה בן אדם. אדם צריך את השגרה שלו. אדם צריך את הסדר יום שלו. כמה שאנחנו אוהבים את החופש, כמה שאנחנו אוהבים להיות משוחררים, ככה אנחנו גם לא אוהבים להרגיש שאיבדנו את הקביעות שלנו. אדם אוהב לשחות בבריכה. זו דוגמה שאני אוהב להשתמש בה. אדם אוהב לשחות בבריכה, ובמשך שעות הוא שוחה וחותר, הלוך ושוב וצולל, מכל הכיוונים. הוא חותר וקורע את הבריכה מקדימה ומאחורה. זה עושה לו טוב. עכשיו תיקח את הבן אדם הזה שיודע לשחות מעולה, ולחתור, ופרפר, וכל מה הכל הוא יודע. תיקח אותו במסוק, ותנחית אותו עכשיו בלב ים. ואתה אומר לו, ידידי, יש לך כאן מאות קילומטרים של ים רגוע, מזג אוויר נהדר, אתה יכול לשחות לכל כיוון שאתה רוצה, מתי שתרצה, איך שאתה רוצה. אתה רוצה לצאת? אין בעיה. תסמן לנו עם היד, אנחנו נוציא אותך. הבן אדם קורן מאושר. אני עכשיו, אתה בבקשה. והוא יורד, משתלשל בחבל, והוא מתחיל לשחות. חבריי היקרים, תנו לו 10 דקות, רבע שעה, לכל היותר אחרי 20 דקות, הוא כבר ירים את היד, יבקש לצאת. אתה אומר לו, מה קרה? בבריכה הבאה, ליד הבית, אתה שוחה שמה 3 שעות, 4 שעות, מה קרה אתה יוצא אחרי 20 דקות? כי הוא מרגיש איפה הקיר לכל הרוחות? איפה הקיר פה? איפה הגבול? לאיפה אני מתקדם? איפה האבן שפה שלי? איפה סימוני היד? מה, לשחות ולשחות ולשחות ולשחות? יש לי פה ממול 300 קילומטר, 700 קילומטר, לאן אתה לוקח? אני צריך גבולות, תן לי אותם. אדם צריך את זה. אז היום אנחנו לא נדבר על גבולות, כי אחרי הכל אנחנו בבין הזמנים, וזה לא בא לנו עכשיו בדיוק על זה לדבר בבין הזמנים. אבל על אחד המרכזים של השלווה והיציבות הנפשית, וקוראים לדבר הזה בהלה. בהלה מפריעה לנו. אנחנו אוהבים את המוכר, קשה לנו להתמודד עם הפתעות, ואנחנו צריכים שגרה. כן, כן. אז אנחנו צריכים להצמד לתוכניות, קבענו לעצמנו סדר יום לחופשה, נניח. אז מחליטים שמחר יוצאים לצפון, וכל התוכניות מסודרות, וכבר התיקים ארוזים, ויש שם הכל. וקובעים, אנחנו עכשיו קמים בשתיים, מתפללים בנץ במירון, משם יוצאים לסחנה, ומארגנים את המסלול. בסוף הולכים לישון בשעה שתיים שאמורים לקום, אז הולכים לישון שעתיים לפני, מתעוררים בשעה שבע וכולם רותנים. מה זה? כל התוכניות שתכננו, הכל התנפץ, חבל, אמרתי לך, הערתי לך, נכנסים למצב של בהלה. בהלה זה מלשון בלבול. בלבול זה דבר לא ישר, דבר לא מסודר. זה בלהה, תמו מן בלהות, כמו נבלה נעשתה בישראל. מה זה נבלה? דבר לא מסודר, דבר לא ישר, דבר כמו אבל להבדיל. אבל זה, השתנתה פה עכשיו השגרה, יובל. מה זה שנת היובל? בשנת היובל תשובו איש אל אחוזתו. הקרקעות של כל אדם חוזרים אליו ביובל. כל הדבר שהיה עד עכשיו 50 שנה, הכל זז. כל מקום שיש בית ולמד, זה לשון של חוסר סדר. דבר לא ישר. דברים משתנים כאן. יש אמרה ידועה של הרבי מרוז'ין. רבי ישראל מרוז'ין. הוא היה אומר ככה. לעתיד לבוא, בדור האחרון, בדור שלנו, יהיו ניסיונות באמונה כל כך חזקים, שזה יהיה כל כך קשה להתמודד איתם, כמו שמטפסים על קיר חלק. תנסה לטפס על קיר חלק. ורק מי שנאמן חזק בכל הכוח, הוא יחזיק מעמד. ככה זה מובא בספר שומר אמונים. יש גרסה על המשפט הזה, גרסה יותר חריפה. הרבי מסטמר, הוא מספר שכך הוא שמע מעדי ראייה ששמעו ממנו, יש לו קונטרס על הגאולה ועל התמורה, והוא אמר משפט הרבה יותר חריף, רבי ישראל מרוז'ין. הוא אמר כך, הוא אמר, בדור האחרון יהיה מצב שיהיה בעם ישראל שתי מחנות. מחנה של היראים והשלמים, והמחנה של הכופרים. ממש כמו בזמן אליהו בהר הכרמל. אליהו הנביא עמד מצד אחד, נביאי הבעל עמדו בצד שני, וכל היום עמדו וקראו הבעל עלינו, הבעל עלינו, מחכים שתרד אש מהשמיים, כי הם הכניסו את חייל בית האלים מתחת למזבח, וחיכו שהוא יצית את הקורבן, אבל נחש בא והקיש אותו, והוא לא יכל להדליק את הקורבן. ו... בהר השני עמד אליהו הנביא. למרות שהוא שפך מים, ירדה אש מהשמיים וליחכה את קורבנו. אומר רבי ישראל מרוז'ין, ככה בדיוק יהיה בדור האחרון. יהיה את היראים מצד אחד והכופרים מהצד השני, ומחכים לראות במתח, לראות את האש שתרד מהשמיים. היראים יהיו בטוחים. הירי שמיים יהיו בטוחים, הנה עכשיו האש תרד ותראה לכולם אין עוד מלבדו. ופתאום קולות וברקים, פתאום השמיים נקראים, ויורדת להבת אש מהשמיים, גדולה, ענקית, והם עוצרים נשימה. הנה, עכשיו כולם יראו שאין עוד מלבדו. אבל האש תרד מהשמיים ותלחך את הקורבן של הכופרים. האש תרד מהשמיים והיא לא תרד בהר של אליהו הנביא. האש הזו תרד דווקא אצל נביאי הבעל. ככה אמר רבי ישראל מרוז'ין. והוא סיים ואמר, למה אני מספר לכם את זה? כדי שתהיו זהירים בדבר. תדעו שעתיד לבוא זמן שהאש תרד מהשמיים, אבל היא לא תרד אצלכם. תדעו שהאש תרד מהשמיים והיא תגיע אצל האחרים לבלבל אתכם, ואתם תדעו. תדעו בדיוק האם אתם צריכים להתבלבל או לא. טוב, עד כאן זה דברי רבי ישראל מרוז'ין. ואנחנו נשאל, אם ככה יש כזה בלבול, אם עד כדי כך שרואים בעיניים, שרואים אש מהשמיים יורדת על הכופרים, אז מה אנחנו צריכים לעשות? מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו רואים מול העיניים, אנחנו רואים מול העיניים את ההצלחה דרך רשעים צלחה, רואים מופת כזה מול העיניים, לא נשתכנע? לדעתי, חבריי היקרים, לדעתי יש כאן מוטיב אחד, יש פה אימפולסיביות, יש כאן בהלתיות. אתה נבהל, אתה רואה אש יורדת מהשמיים, אבל היא פונה לכיוונים שלא חשבת. אז רגע, אולי אני טועה, אולי, אולי, אולי. יש לאדם רצון להגיב מיידית, כאן ועכשיו. הרצון הזה להגיב מיידית זה נקרא אימפולסיביות. במקום, מהבטן, מהשרבול. איך מתמודדים עם הבעלה הזאת? הרי אנחנו חיים במציאות שיש חדשות שמתזזים ללא הרף. זאת אומרת, אם פעם זה היה כל שעה חדשות, היום זה כל דקה עדכון. מי שניזון מכל העדכונים האלה הוא... ועל הכל, עדכונים פוליטיים וביטחוניים ודיפלומטיים וכלכליים ודיווחים מקומיים ובדיווחים פליליים. והנה עכשיו מביאים עלינו את את הענן הגדול של הבחירות בעוד חודשיים, שלוש, וכל זה רק מארץ, כן? עוד לא דיברנו על החדשות שמגיעים, מביאים אליך, מה קורה ביוון ומה קורה ברוסיה ובסוריה ובין... הכל העולם מביאים לך אותם. השמיים זה הגבול. ושומעים על דבר מבהיל, ושומעים על דבר מפחיד, ולפעמים מגיבים. איך הוא עשה ככה, ואיך הוא אמר ככה, ואיך... זה לא רק באותם חדשות, לפעמים גם בחוג הקרוב יותר. חבר פגע בנו קשה. במשפחה התנהגו אלינו שלא קשורה. אנחנו רוצים לקום, למחות, לזעוק חמס. זה מטריף אותנו, אנחנו מפריע לנו. איך נעשה כזה עוול? מה עושים? ילד התנהג בצורה לא מתאימה, ואתה רוצה לקום ולגעור בו. אבל לפעמים דווקא הגערה הזאת יכולה להנציח אצל הילד את ההתנהגות השלילית. הפתרון הוא, חבריי היקרים, הפתרון הוא פשוט מאוד. תראו, יש פסוק מאוד מפתיע. בני ישראל יוצאים ממצרים. אף אחד לא האמין שיכל לצאת משם. אבל הגיע אליהם משה, אחרי ש-40 שנה היה במדיין. והוא מקופף את פרעה על 4. כמה שהוא היה נמוך, קופף אותו עוד יותר. השית על מצרים 10 מכות, בזבז להם את כל התשתיות שלהם. הצליח להוציא אותם. עבד מעולם לא ברח ממצרים, אבל משה מוציא עם שלם. הם היו צריכים לנשק למשה את הרגליים. אבל בפועל מה הם אומרים לו? הם מגלים שמצרים רודפים אחריהם. אז מה הם אומרים למשה? חדל ממנו, נעבדה את מצרים, טוב לנו עבוד את מצרים, מימותנו במדבר. אנחנו רוצים לחזור למצרים, לא, לא. מעדיפים למות במצרים, למה, למה במדבר? איזו תבוסתנות, איזו שפלות רוח. אתם מוכנים לחזור לשיעבוד בגלל שפתאום גיליתם שרודפים אחריכם? ראיתם מה שאני עשיתי לכם, ראיתם את המכות והנפלאות ואת כל ראיתם איך הצלחתי להוציא אתכם, אז הם רודפים אחריכם. ואז מה הבעיה לקדוש ברוך הוא לשלוח איזה צירה לנקר להם את העיניים? חוזרים המרגלים וצועקים, מה? אין, ארץ אוכלת יושביה, בני ענק, ראינו, ונהינו בינינו כחגבים, ותיסה כל העדת, כולם בתבקנה, כולם בוכים, כל ה... הרב הולך, שיהיה בריא, הוא סיפר שפעם הראו לו מחברת שיחות של רבי אבא גרוסברד. הוא היה משגיח של ישיבת פונוביץ' לפני הרב דסלר. ובמחברת שיחות הזו שכתב אחד התלמידים, הוא מצא את השאלה הזו. מה אתם נבהלים כל כך? והוא מצא תשובה יפה כל כך. אומר רבי אבא גרוסברד, כשאדם, תזכרו את המשפט הזה, כי זה משפט מאוד מפתח להרבה תובנות בחיים. כשאדם נמצא בבהלה, הוא אדם לא שפוי. אין לו שיקול דעת. אדם מבוהל, הוא לא יכול לחשוב. אדם מבוהל, אין לו תקנה. עד שירגע. כל הבעלה של היציאה ממצרים, של גילו איך פתאום רודפים אחריהם, זה בעלה של עבדים. זה בעלה של אנשים שלא מסוגלים לחשוב. יש אבן עזרא שכותב, למה מתו בני ישראל במדבר? כי הם דור של עבדים, שלא יכולים לחשוב מחוץ לקופסה. לא יכולים לחשוב בצורה יותר שחלטנית. הם שפלים בעיני עצמם. אז הם לא יכולים לכבוש את הארץ. צריך להביא דור חדש. ותקרבו נלי כולכם, בערבוביה, נערים דוחפים את הזקנים. זה בהלה שהכניסה את כל עם ישראל לטרנס. והמרגלים יצאו לרגל את הארץ מתוך כל הבהלה הזו. במשקפיים של בהלה הם ראו את הארץ. במשקפיים של בהלה הם חזרו וסיפרו. ותישא כל העדה את קולה בבכי. כי בהלה זו מחלה מדבקת. בעלה זה מחלה מדבקת, אנה אנחנו עולים, אחינו המסו את לבבנו, עם גדול ורע ממנו, ערים גדולות, בצורות, מה אתם נבהלים כל כך? בני ענק ראינו שם, בתיאורים ותיאורים. באמת, אתם ראיתם איך נקרא לכם הים ל-12 גזרים? אתם רואים איך יורד לכם אוכל מהשמיים וענני כבוד מקיפים ומחפשים לכם את הבגדים? אתם ראיתם הכל, ראיתם מה עשו לכם... ראיתם מה עשו לכם במצרים, אז מה אתם עכשיו פתאום מתבחיינים? כי אדם שנמצא בבהלה, אתה לא יכול לדבר איתו עם שכל. אדם נמצא בטרנס, אדם נמצא בעיבוד השתונות, אתה לא יכול לדבר איתו כדבר איש של רעהו. יש וורט יפה של רבי אלימלך מליז'נסק. הוא אומר, משה משיב לעם ישראל, אומר להם, תירגעו, תירגעו. איך הוא מענה להם להירגע? בהתחלה הוא מספר להם שתזכרו מה היה במצרים. אחר כך הוא אומר, מתאר להם מה היה במדבר. לא תרצון ולא תיראון מהם. השם אלוקיכם ההולך לפניכם, הוא ילחם לכם. ואחר כך בסוף, כשהוא רואה שזה לא עוזר, הוא מתחיל לדבר מה שקרה עכשיו. אדם מבוהל לא יכול לזכור מה היה במצרים, לא יכול לזכור מה היה לפני שנה במדבר, רק מה שקורה עכשיו, בערך ככה אתה יכול להרגיע אותו. כי אדם מבוהל זה אדם משותק. המוח שלו משותק. אבל זו שאלה, כי בעלה זה לא חולשה. זה הטבע של האדם. בדיוק כמו שאדם רעב או עייף, אז הוא לא חלש. אז זה הטבע של האדם. אדם נבהל, מה רוצים ממנו? מה רוצים מבן אדם שנבהל? איזה תלונה יכולה לבוא עליו? אמר החוזה מלובלין, תשמעו משפט, וזה משפט מתוק מדבש. החכם עיניו בראשו, והכסיל בחושך הולך. זה פסוק בספר משלי. החכם עיניו בראשו. כמובן. חכם שוקל כל דבר, הוא בודק, הוא רואה, מתבונן, הוא משווה, ועובד לפי הראש, לא מהבטן. אז עיניו בראשו, בסדר? והכסיל, ככה אומר שלמה המלך, והכסיל בחושך הולך. ואז שאל החוזה מלובלין, אהה, הכסיל הולך בחושך, אז מה עושה החכם כשהוא נמצא בחושך? הבנתי, הכסיל בחושך הולך. וחכם מה עושה? אמר החוזה מלובלין, החכם בחושך לא הולך. החכם בחושך נשאר על המקום שלו ומחכה עד שיתבהר המצב. אם החכם רואה שהראש לא עובד, שהבקרה לא מופעלת, אז בבקשה תעמוד. אל תעשה דברים שתצטער עליהם. וכמה פעמים אנחנו מכירים מקרוב מצבים, אדם כועס. אתם יודעים מה? לפעמים זה כעס מוצדק. לא אמרתי מוצדק, כעס מובן. אני יכול להבין את הכעס הזה. התנהגו אליו שלא קשורה. והכועס הזה לפעמים יכול לעשות טעויות שהוא התחרט עליהם, לומר משפטים שהוא יכול לאכול את הלב שלו עוד יומיים, שהוא יזכר מה הוא אמר. הוא יכול לדבר משפטים הרסניים, משפטים בלתי הפיכים, עלול לשרוף רגשות, עלול לשרוף יחסים, עלול לשרוף... למה? תחכה, תרגע, תחכה, תמתין. אולי, תן לזה לעבור לילה. יש סיפור יפה שמספר אותו רבי יהודה החסיד, סיפור ארוך, אבל העיקרו היה אבא שעמד למות. והבן היה מאוד מכבד את אביו. אמר לו, בני, אתה כל כך מכבד אותי, אני רוצה לשלם לך. אני רוצה לשלם לך בעצה. עצה ששווה זהב. כן, אבא, אני אשמע הכל. אבא, גם אם אני לא ארוויח מזה כלום, אם אתה אמרת, אני עושה. בני היקר, תביא לי את היד שלך. והוא מביא לו את היד שלו. בני היקר, אני הולך עכשיו לעזוב את הארץ. בני היקר, אני הולך עכשיו למנוחת עולמים. תבטיח לי דבר אחד. אבא, אני אבטיח לך עולם מולו. תבטיח לי, בני היקר, אם בא לך לכעוס, תחכה עם זה לילה. תלין כעסך לילה אחד. אתה מוכן לזה? אבא, גם אם תגיד שבוע אני מוכן, אין בעיה. לא אמרתי לך שבוע, לפחות תחכה לילה. ורבי יהודה חסיד מספר איך העצה הזו הצילה לו את כל חיי המשפחה. חיכה לילה. אל תבהל. בשעות האלה של הכעס והבעלה, האדם הוא לא בן אדם. מותר האדם מן הבהמה הוא צלם האלוקים, ההבנה, ההשכלה, לנתח נתונים, להסיק מסקנות. בזמן של כעס ובעלה, אדם לא מסוגל לעשות את זה. כי הפחד משתק, הבעלה משתקת, הכעס משתק. ותאמינו לי, אדם שלא שולט על עצמו, אני לא צריך לומר את זה, הוא עצמו יודע. אדם שלא שולט על עצמו הוא מסכן. אדם שמגיב בשנייה אחת בלי לחשוב הוא מסכן. לפעמים אני אומר לעצמי דבר, אני מגחך בזה ביני לבין עצמי. תקחו מצב שכל אחד מכיר אותו. תפילת עמידה בבית הכנסת, שקט מוחלט, ויש ילד שמדבר. ואז יקום המבוגר התורן ויעשה כזה, נו! אחד ככה, ארוך אתם יקרים, משהו עסיסי כזה. מה היה כאן? ילד שקצת דיבר, ואיזה אדם אחר שמה פתאום מביאים ילדים, והאבא לא מפריע, זה מפריע באמצע, אז הוא גוער. עכשיו, בסדר, אני מבין את הסיטואציה. תשאלו עכשיו את כל מתפלל אחר. מה הפריע לך יותר? הרעש של הילד... או הרע של המבוגר. רובם בכלל לא שמו לב שהילד דיבר, לא הפריע, לא הוציא אותה מהריכוז. הגערה כן הוציאה אותה מהריכוז. אז למה הוא העיר? ככה זה. כי אדם אימפולסיבי. אנחנו מגיבים מהשרבול, אנחנו מגיבים מהבטן, וזה ככה, זו התוצאה שאנחנו רואים אותה בחינוך הילדים, אנחנו רואים אותה בחינוך התלמידים, אנחנו רואים אותה ביחסים בין שכנים, אנחנו רואים אותה ביחסים בין חברתיים, אנחנו רואים אותה בעבודה, רואים אותה בכל מקום. ואם אדם לא שולט על עצמו, איך ישלוט על אחרים? היה שבט אחד שזכה למלוכה. למה יהודה זכה למלוכה? כי בזמן של בהלה, בזמן של מהומה, הוא גילה שלטון של שכל. היא מוצאת. הקלה שלו תמר מוצאת לשריפה. כוונה מה זה מוצאת? כבר האש הוצתה. האש דולקת. התחילה לתפוס. והיא שלחה אל חמיה למור, תכיר בבקשה למי שייכים הפתילים, למי שייך המתה, במקום. קם ואמר, היא צדקה ממני. במקום, הוא יכל לשתוק. הרי בזמן של בעלה ובלבול הדר, השכל אמור להיות משותק. אבל יהודה לא השתתק. הוא גילה שכל יצוק בבטון בזמן אותה מאומה. במקום, הוא קם והרים את האנדרקס. מטרף בנייה עליתה, כתוב את זה על יהודה, מטרף בנייה עליתה, אומר העקדת יצחק, מה זה מטרף בנייה עליתה שנאמר על יהודה? מטירוף הדעת עליתה, היה לך טירוף הדעת? אתה הצלחת להתרומם, אז אתה ראוי למלוכה. למה אליהו איבד את המלוכה? למה אמר עליו הקדוש ברוך הוא, ניחמתי? למה הוא אמר על שאול, ניחמתי כי המלכתי את שאול למלך? לשניהם היה אותה נקודה. דוד מגיע לשדה הקרב, אליהו מיד כועס עליו. כי מייסתי הוא, לא, הוא לא ראוי למלוך. שאול, אמרו לו להשמיד את כל הצון של הבקר של המלאק, אבל העם דחק בו להשאיר את הצון. שמואל אמר לו לחכות והוא לא חיכה. הוא נכנס לתוך לחץ והוא לא עמד בלחץ. פספסת את המלוכה. מלך זה אדם יציב. מלך זה אדם ששולט על הרגשות. מלך זה אדם שיודע להפעיל את השלטון של השכל. ומי כן קיבל את המלוכה? דוד. למה דוד קיבל את המלוכה? היה קרב בעמק רפאים, דוד המלך עם צבא קטן כנגד הפלישתים. הוא שואל באורים ותומים האם לצאת ולהילחם, והוא מקבל תשובה, כן, אבל לא מיד. אתה צריך להמתין. עד מתי להמתין? אז ככה, אתה נמצא ליד העצים, ברגע שתשמע את כל הצעדה בראשי הבחיים, בצמרות העצים אתה תשמע פתאום את הענפים מתנענעים בצורה חזקה, אז תחרץ, אז תצא עליהם למלחמה. טוב, זאת ההוראה, הוא כמובן מתכוון ליישם אותה. הפלישתים מזהים את הצבא של דוד, ומתקדמים אליו. ואנשי דוד אומרים, הם מתקרבים אלינו, בוא נעשה ההגנות, נקים חיץ, נתקוף אותם לא, בבקשה, להמתין. אבל הם מתקרבים, תראה, במרחק חצי שעה מאיתנו. הכל בסדר, תמתינו. אני לא יודע, אולי זה כן כתוב. אני מתאר לעצמי שהרבה מהצבא התחילו להרוק ולברוח. אם דוד לא מוכן לצאת, אנחנו לא הולכים להישחט פה כמו כבשים. והם התקרבו עוד. ודוד תופס את הצבא שלו ברסן. כמה הם התקרבו? אומרת, כתוב בפסיקתא, עד שהם הגיעו במרחק של 400, 2 מטר. באותו רגע שהגיעו למרחק של 400, אני כבר לא יודע כמה חיילים נשארו עם דוד, באותו רגע הענפים התחילו להתנענע, והוא פשט עליהם למלחמה, וניצח אותם. אז הוא שלט. הוא ידע בזמן מאומה שורת המוות מול העיניים שלו ושל כל הצבא. הוא ידע לשלוט עליהם. ידעת לשלוט, אתה ראוי למלוכה. כמה חיים יכולים להינצל אם נדע מתי אנחנו בבעלה ולהמתין איתה עד שהבעלה תירגע? כמה עולמות יכולים להינצל אם נדע שעכשיו אנחנו בתוך זמן של יציאה משגרה, בתוך זמן של בין הזמנים? צריך להיזהר לו לעשות שטויות. התקשר אליי פעם בן אדם, כולו ניסר, מה קרה? יש לו שאלות חזקות באמונה. לא שאני יודע לענות על שאלות באמונה, אבל ביקש, מפריע לו מאוד, מציק לו מאוד, הוא אומר, תשמע, כבר יומיים אני לא יכול להתפלל. אמרו לי, מישהו פגש אותי, אמר לו, קשיות חזקות. נפגשנו, ואני שומע את השאלות שלו. בשאלה השלישית כבר ביקשתי להמשיך את השאלה הרביעית ואת החמישית, מאיפה אתה יודע, הוא שואל אותי. אמרתי לו, תשמע, מי שאמר לך את זה, מה אתה חושב עליו? הוא אומר לי, זה אדם פיקח, תשמע, זה שאלות טובות. אמרתי לו, פיקח אולי, נוכל וודאי. הוא שואל אותי למה הוא נוכל. אמרתי לו, כי כל השאלות האלה כבר כתובות. יש לפני כמה שנים, יש יהודי מבני ברק שכתב ספר יפה מאוד, הוא אסף את כל השאלות שמופיעות באמונות ודעות של הרס"ג, במורה נבוכים, בכוזרי, כל השאלות של יסודות האמונה, סידר אותם כשאלות, ובנה את המערכות של התשובות, דבר דבור על אופניו. הלך אותו נוכל ולקח את כל השאלות, ומציג אותם בפני עצמם. הוא כזה נשף פתאום, אוויר, יומיים הוא היה בכזה, מה קרה? מה אתה נבהל? מה אתה חושב? העולם נגמר. אנשים לפניך לא חשבו על קושיות באמונה. אנשים לפניך לא התנסו בניסיונות בחיים. אנשים לפניך לא הכירו קשיים. רק אתה גילית את העולם. כל התסיסה המבוהלת שלו התפוגגה לו ברגע אחד. יכול להיות שאדם נמצא בטרנס, יכול להיות שאדם נמצא בבעלה, יכול להיות שאדם עוד לא פיתח לעצמו את המנגנונים של יישוב הדעת, אבל לפחות תדע, הכסיל בחושך הולך, אבל החכם לא הולך. אתה נמצא בטרנס, אתה נמצא עכשיו בבעלה, אתה נמצא ב... אתה לא חייב להגיב. צעקו עליך, כעסו עליך, ביישו אותך, תחכה. אל תגיב מיד. תולה ארץ על בלימה. אל תאמר משפטים מסוכנים שיכולים לאכול את הלב שלך במשך שנים. תהיה רגוע. אם אתה לא יכול להיות רגוע, אז תשתוק. תעלין, תעלין כעסך לילה. כי מה שרואים בבוקר, לא רואים בלילה. תחכה בבקשה. עד כאן לערב, ידידיי היקרים. בשבוע הבא, בעזרת השם, אנחנו נדבר קצת על המעבר שיש מישיבה קטנה לישיבה גדולה. עולמות אחרים, ציפיות אחרות, זה, יש הרבה מפתחות לדעת לקראת מה הולכים, לקראת מה מתמודדים. ואנחנו נדבר בעזרת השם על כל מיני עצות, כל מיני, אם מותר לקרוא לזה בשפה, טיפים, איך אנחנו מתקדמים לקראת הישיבה הגדולה. זה יועיל מאוד גם לבחורים צעירים, גם לאבות, גם לאימהות. תהיו איתנו בשבוע הבא, בשעה הזאת. כאן אביאל חיים חורי, שלום וערב טוב.
האזנתם לשיעורו של הרב אביאל חיים חורי.